לצרפתים וגם לספרדים יש קינה מיוחדת במוצאי שבת על זה שלא אומרים וינועם. זה נשמע באמת מיוחד. לא היית רוצה לומר מוזר. וינועם, מיד נראית, ראוי כמובן לברר מה עניינו של הוינועם הזה. אבל אם ייחדו קינה מיוחדת על עצם העובדה כשחל תשעה באב במוצאי שבת לא אומרים וינועם, משמע שיש לוינועם איזה סטטוס מיוחד כזה שהוא כל כך חשוב או כל כך מיוחד, שעל עצם העובדה שלא אומרים וינועם, גם על זה גופה צריך לקונן. אצל הספרדים מצאתי שתי קינות, צילמתי אותם. באחת הקינות של הספרדים יש עוד איזה דבר, אשכנזים, כפי שנהגנו, מברכים בורא מאורי האש, מיד כשרואים, או נניח בבית הכנסת, כשכולם נמצאים. כנראה, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לומר לי, אצל, על כל פנים, לפי הקינה הספרדית, זה היה חלק מהטקס, ותוך כדי אמירת, או לקראת סוף אמירת הקינה, כך על כל פנים נתפס בדפוס ליבורנו, אז היו מברכים בורא מאורי האש. זאת אומרת, לא היו סתם מברכים בורא מאורי האש, אלא משולב בתוך איזה קינה. משמע ש... זה קשור גם לוינועם. משמע ש... אותם דברים שהיו חסרים בסדר התפילה במוצאי שבת, היו משבצים את זה ומאתרים את זה במסגרת של קינה. אז בשביל להבין את ה... מעמד הזה, צריך כמובן קודם להעביר לעצמנו, הסיפור הזה של וינועם, כל הסט הזה, מה עניינו, מה התכנים שלו, איך הוא נקבע, למה הוא נקבע, וממילא יצטרכו להבין מהם הנסיבות שבגללם לא אומרים את זה במוצאי שבת. אז האמת היא שמה שקרוי בפינו וינועם, יש לו למעשה שלושה חלקים. הפסוק וינועם הוא פסוק בפני עצמו, הוא הפסוק האחרון בפרק צדיק בתהילי. יושב בסתר הוא פרק צדיק א'. נכון הוא שבמקום שמסתיים וינועם, דהיינו הפסוק האחרון, מתחיל פרק צדיק א', והחלק השלישי זה ואתה קדוש. וכך אנחנו נוהגים בכל מוצאי שבת, שאומרים את כל השלושה חלקים הללו שאצלנו הם נניח קרויים בצורה עממית וינועם, ומתכוונים לכל מה שבא בעקבות זה, לא אומרים את זה על כל פנים לפי המנהג הנהוג היום ברוב המכריע של תפוצות ישראל, לא אומרים את זה כשאין שישה ימי עבודה מדאורייתא. זאת אומרת, יכול להניח חנוכה באחד מימי השבוע, או אפילו פורים, כן אומרים וינועם. זאת אומרת, אתה מיד שומע שכנראה יש יחס בין וינועם לבין שישה ימי עבודה נטו. להוציא, אם יש יום טוב באמצע, אז לא אומרים. יש דיון בפוסקים מה קורה עם מוצאי שבת חל גם במוצאי יום טוב. יש דיון מעניין מה קורה כשליל שבת וליל הסדר חופפים. אז נכון הוא שמן התורה אפשר עוד לעבוד איכשהו בערב פסח, אבל מקום שנהגו עם כל מיני דיונים בנושא הזה ומקרים את הקורבן, אז זה אחד המקרים הבודדים שההלכה מתפלפלת ודנה מה קורה במוצאי שבת הגדול כשערב פסח חל ביום שישי. אבל על כל פנים ששת ימי העבודה הם הסטנדרט המקובל לדבר הזה. על כוחנו שזה קשור כמובן לעניין של וינועם. אז מיד אנחנו נראה שאלה מקורות קדומים שנזכרים גם במדרשים המדרשים, נזכר בזוהר, נזכר אצל ראשוני הגאונים, ומשם הדבר הגיע לפוסקים, וכמובן גם לנוער בבית הכנסת כיום. אמרנו שיש שלושה חלקים. החלק האחד הראשון הוא בין פסוק אחד, ויהי נועם. ויהי נועם הוא, כאמור, הפסוק האחרון, בפרק שתחילתו תפילה למשה. אז משה רבנו, כך גם רש"י הביא בפרשת פקודי, וזה מקורו במדרש, שמשה רבנו אמר את הברכה הזאת, או את התפילה הזאת, אמר אותה כשהראו לו את המשכן כשהוא בנוי. צריך לצרף לזה ברייתא שמופיעה בגמרא, והשנה הייתה אקטואלית. מתי אמר את זה משה? ביום בשבוע. באיזה יום בשבוע אמר משה ויהי נועם? נו, תוכיח, נכון. אתה יודע. אותה ברייתא במסכת שבת. למה זה אקטואלי השנה? ואז מה מתבקש מתוך זה? איזו שאלה בסיסית, אני אומר זה במאמר המוסגר. מה כל הבעיה והסקנדל ערב פסח שחל להיות בשבת עם בני ביתרא והילל? הרי בשנה השנית כשעשו ישראל את הפסח במדבר, גם כן חל ערב פסח להיות בשבת. כי אם יום ראשון של ניסן חל ביום ראשון, א' ניסן חל ביום ראשון, אז י' חל להיות בשבת ונגמר הבעיה. קיצר, זו שאלה שהתחבטו ברמים, אבל לא נטפל בזה עכשיו. על כל פנים, אז יש פה איזה סנסן נוסף, שאת ברכת ויהי נועם אמר משה ביום ראשון של תחילת השבוע. אז נוסף לעניין שאנחנו מדברים על הברכה של מעשה הידיים שתחול, העובדה שמשה גם אמר את זה ביום ראשון, אז למעשה כשאנחנו עומדים במוצאי שבת באור ליום ראשון, אז מתבקש גם כן טעם או העמקה בנימוק הזה של אמירת הברכה הזאת. יש איזה משהו לא חלק בפסוק, שמעשה ידינו, המושג מעשה ידיים חוזר פעמיים. דיינו המשם עלינו, מעשה ידינו קונן עלינו, מעשה ידינו קונן עלינו. דיינו מעשה ידיים פעמיים. סדר. על כל פנים, אז זה יכול להיות הסבר אחד. עכשיו, מה קורה אם יושב בסתר? אנחנו יודעים שיש לו מעמד מיוחד, מה לימדו אותנו חז"ל? שיר של פגעים, מקום אחד שיר של נגעים. זה איזה מין תעודת ביטוח. או תפילה לתעודת ביטוח על כל מיני פגעים ואירועים שאמורים להתרחש. וממילא, הוא באמת, העיון במזמור הזה, זה דבר נכבד בפני עצמו, מכיוון שבהרבה הזדמנויות, על פי מקורות קדומים, על פי מקורות יותר מאוחרים, למשל, תוכל מישהו לומר באיזה הזדמנויות הוא זוכר שאומרים את יושב בסתר? עוד פעם? הלוויה, עוד. עוד. בחנוכת בית. בחנוכת בית. זאת אומרת, כל מקום שמצרפים, כל מקום שיש לחשוש שיהיו מזיקים או נגעים או פגעים, אומרים את הדבר הזה, מוסיפים על העיר ועל העזרות. יש הרבה נסיבות מיוחדות במינם כשאומרים את זה. זאת אומרת, כשאתה חושש מפני הנעלם, כשאתה חושש מפני משהו שעשוי להפריע לך, אז יש לך איזה מין ביטוח כזה, או מין תפילה מיוחדת כזאת. סיפר לי דוקטור הנשקה, שהוא מקובל מבית זקנו, שבברלין או בפרנקפורט במלחמת העולם הראשונה, כשהתחילו הפצצות מהצטלינים, אז אמרו לומר יושב בסתר. סיפר לי, כשהזכרתי את הדבר הזה, סיפר לי הרב ריימן, זיכרונו לברכה, שכשישבו במקלטים בהפגזה במקלט ירושלים במלחמת העצמאות, אמר להם הרב בנגיס, הם ישבו שם איתו במקלט, תגידו יושב בסתר. אחר כך מצאנו שבאיגרות חזון איש, הוא כתב לאחד מתלמידיו בימי ההפגזות על ירושלים, תהה רגיל בשיר של פגעים. עומק דברי החזון איש עליהם שיחה בפני עצמה. על כל פנים יושב בסתר, יש לו איזה יסוד כזה שאיתו אפשר ללכת, והוא כאילו, יש גם מסורת שזה היה חקוק על מגיני דוד במלחמת חיילות בית דוד. אז כמובן, אם אומרים בינועם על התפילה שיהיה השבוע מבורך בעשייה, כל עשייה גוררת איתה סיכונים של פגעים, של נגעים. כשאתה עושה משהו, אז יש לחשוש שאולי באמת יבוא איזה פגם או איזה מכשול בדבר הזה. אז זה מסביר מדוע אנחנו מדברים על ויהי נועם, למרות שהוא רק פסוק בודד בפני עצמו ומצמיד, ולמעשה מתכוונים בעיקר ליושב בסתר. כאילו נאמר כך, יושב ויהי נועם זה על החיוב, וכיוון שכל חיוב מעצם הגדרתו גורר אחריו גם חששות לשלילה שתבוא, אז אנחנו מצמידים לו את יושב בסתר, דהיינו שאותה ברכה על החיוב שבעבודתנו, יהיה לו גם את העיקרון הזה של חסינות מפני פגמים ומפני כל מיני ליקויים שיבואו. אז אנחנו יודעים מה זה ויהי נועם ויושב בסתר. מה זה הסיפור הזה של ואתה קדוש? ואתה קדוש יש לו למעשה כמה חלקים. בעיקרו זה לקט של פסוקים, בעיקרו, שהוא מה שנקרא בלשון חז"ל קדושה דסדרה. אנחנו מבדילים בין קדושה דיוצר, קדושה דעמידה וקדושה דסדרה. קדושה דיוצר זו הקדושה שמשולבת בברכת יוצר המאורות. קדושה דעמידה זה התפילה שאנחנו אומרים בתפילת עמידה. וקדושה דסדרה זה מה שמסדרים אחד מקרא ואחד תרגום. למעשה העיקר של הקדושות הללו אלה הם שני הפסוקים שיסודם במה שהביאו לנו הנביאים ישעיהו ויחזקאל, שהם שמעו כיצד המלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו הולכים על בטוח, המלאכים אומרים את זה, זה משתלם טוב גם בשבילנו, וזה כאמור משובץ בצורה משולשת בברכות קריאת שמע, בעמידה ולאחר העמידה, ומה שנקרא בלשוני קדושה סדרה, שזה המקום היחידי מן הקדושות הללו שאומרים אותו אחד מקרא ואחד תרגום. ואחר כך באים לקט של פסוקים, כמעט כל הלקט, שהוא על רוממות השם ועל בקשה עלינו והגדלת התורה וכו'. אז מיד אנחנו נראה שבאבו דרהם כתוב שהסט הזה במוצאי שבת של ויהי נועם יושב בסתר ואתה קדוש, מכיוון שאנחנו מתפללים על עצמנו, אז כאילו בשביל לבטל, שלא תהיה הרגשה אגואיסטית כזאת שאנחנו מתפללים רק על עצמנו, אז אנחנו גם אומרים כלפי, אפשר בבקשה, אני, אלה שרוצים לבוא יכולים לבוא, אני מוכן לחכות דקה, תתשבו פה. אז יש לפנינו איפה סט כזה של ויהי נועם יושב בסתר ואתה קדוש, שלא אומרים אותו במוצאי שבת כשאומרים איכה, בין אם זה ליל תשעה באב כמו שלילה, בין אם זה נדחה משבת לראשון, לא אומרים. מעניין הוא שאחרי קריאת מגילת איכה אמרנו ואתה קדוש בפני עצמו. מה זה? וזה לא סתם, ואתה קדוש הזה אנחנו אומרים אותו גם בקצה ההפוך של תשעה באב, גם בפורים. גם בפורים אחרי קריאת המגילה אומרים ואתה קדוש. אז מה קורה פה? ואתה קדוש לפני מספר דקות, לא אמרנו. ואתה קדוש כזה שהוא עומד בפני עצמו ולא תלוי, כן אומרים אותו. אז צריכים לומר, בסגנון ישיבתי, כמעט היינו אומרים שיש שני דינים באתה קדוש. זאת אומרת, יש סטטוס של אתה קדוש שהוא נגרר אחרי ואינו ויושב בסתר, ואותו לא אומרים, וכנראה שיש תוכן בפני עצמו לבעתה קדוש אחרי קריאת, קודם כל שתי מגילות. זו יהודה, אחרי קריאת מגילת אסתר, אחרי מגילה. אז כמובן אפשר לדחוק ולומר, נניח במה שנוגע למגילת אסתר, אם אני לא רואה את זה כמכלול, אלא באופן פרטי, אז נו מחר מי אולי לנחש, למה בעתה קדוש קשור למגילת אסתר? עוד פעם, תתחיל איתי בפשטות. בפשטות. איפה כתוב אתה קדוש? בפרק של אסתר, באלי אלי למה עזבתני, בכל מה שאמרה אסתר שהגיעה לבית הצלמים, מקת כלב יחידתי, אריה, אחשוורוש, כל הדרשות בתהילים חף בית הם על מגילת אסתר. אז זה כמובן, אם זה היה עומד בפני עצמו, זה היה יכול אולי להתקבל יפה. אבל אם אתה רואה מיד שאחרי מגילה נוספת אומרים את זה, לא כל כך פשוט. אני מוכן לצרף לזה עוד עובדה, שאומרים גם ואתה קדוש במנחה של שבת. אם כן שאלה בפני עצמה, אם תשלומים לבוקר או כל מיני דברים כגון אלה. על כל פנים, כל מה שכרוך בשאלה הזאת היא בפני עצמה. אז אולי אנחנו נגיע לזה אחרי שנקרא קצת את המקורות הראשונים. אני מתחיל בעמוד שכתוב עליו ראשית שאילתה א', זה כמעט המקור הראשון של אמירת קדושה דסדרה במוצאי שבת. זה כאמור לקוח משאילתות רב החי, כשמצד שמאל של העמוד יש הפירוש של הנציב העמק שעלה. השם מסופר מה קורה במוצאי שבת, גם בעולם שלנו וגם בעולמות עליונים. מלאך שהוא ממונה עלינו, כך מספר אחד מהחבריה שזכה לגהנום, דומה שמו, והוא דן אותנו בכל יום ויום, ובערב שבת עם חשיכה, בת קול מחרזת ואומרת, אנח להם לרשעים אלו וינוחו, ומניחים אותנו כל השבת כולה. אז יש לנו בשבת איזה מין חופשה קצרה, ובמוצאי שבת עם חשיכה, צועק המלאך שהוא ממונה על הרוחות ואומר, חיזרו לגיהנום, שכבר השלימו ישראל את סדריהן. את סדריהן, הישלימו, גמרו לכל סעודה שלישית, אמרו את פלומיירים, הבדילו, השלימו ישראל סדריהן. ולכך, כך משמע מתוך השאילתות, ולכך ישראל מזכירים בסדר מוצאי שבת, ואומרים, והינו המשום אלוקנו עלינו במוצאי שבתות, במוצאי ימים טובים שלך להיות בשבת, מכאן רמז לבינו המשום במוצאי שבתות. הוא שאמרנו שהעניין הזה של בינו המשום הוא קדום, והוא מופיע בשאילתות כבר כנועד מקובל. אז נראה מה כתב הנציב, מצד שמאל. ישראל מזכירים בסדר מוצאי שבת. אין לזה הבנה, מה מזכירים? וגם אין טעם של בינו המשום שייך להחזרת המתים, אלא כשהתברכו מעשה ידינו בששית ימי המעשה, זה הטעם המקובל. והוא מביא בסוגריים אותו זוהר שרמזתי עליו, שהבינו המשייך להחזרת נשמות. ואז במוצאי שבת, עת רצון להתפלל על זה, כמו שכתב הבהק, שעלי ללכות ציצית, ומבא אל איניש לאגודי, וברוך השם המבורך, דיינו לסלסל ולהאריך, עד בפוק ישבת, ותנצל מאיזה כבה ישבת. הרי לנו שיש איזו תפילה מיוחדת, על שבוע שמתחיל עכשיו, וכאמור השבוע הוא שבוע עבודה, וכל פעילות היא גוררת אחרי הסיכון של נזק, אז באה התפילה שאותה פעילות שאנחנו פותחים הפעם, שהיא תהיה בלי הנזקים. ונראה לעניות דעת, דלאו דווקא ברוך השם עבורם לעולם ועד, אלא כול הצלות הדציבור הקרי הכי, על שם ההתחלה, ומשום זה ברוך השם מבורך לעולם ועד, נכלל ברכה והשפעה למעלה, ויש לכוון ביותר באפוק שבתא, כדי להוריד שפע יתר. זאת אומרת, בשבת אין ברכה על עשייה, כי הברכה היא רק על ההווה, הנינוח. אבל כיוון שעכשיו מתחיל העשייה, אז זה הזמן המסוגל להתפלל. אלא אחי כאמר רבינו, דיינו בעל השאילתות, שהערכת ואתה קדוש ונועם הניגון ובי נועם שהיו נוהגים לפנים. זאת אומרת, כבר השאילתות הכיר את המנהג שהיו מסלסלים ומעריכים באותן תפילות שהן מעבר משבת לחול. כדי להאריך לרשעים ולחזור לגיהנום, כמו שכתב הטור, ועוד מעט נראה אותו, בסימן רי צדיקי, והבודרם בשם רב אמרם גאון, לאחי נראה את זה, כך צריך לומר. עכשיו, איך הוא הסביר את זה בתור דברי הגמרא לשאילתות? ולכך ישראל מאריכים בסדר מוצאי שבת, והעניין, שכל זמן שישראל מאריכים בסדר התפילה על הפרנסה, זה ניסוח של הניצים, נמרץ. לאו דווקא פרנסה, מה שאנחנו קוראים בלשוננו פעילות, זאת אומרת, מכאן ואילך האדם צריך להיות יוצר. אז הזמן הזה הוא שעת רצון ורחמים, שהרי אז בהפוק הישבת את רצון לתפילה זו כמו שכתב, ולאחי אין רשות לעורר דינים על הרשעים בגיהנום, ומשום האחי מעריכים עוד הרבה כדי שתימשך שעת רחמים, ולא יכון הדין הקשה על הרשעים בגיהנום. בעיקר דבר מה שכתב הבהג והגאוני במוצאי שבת את רצון להתפלל לפרנסה הוא על פי הירושלמי פרק אין עומדים שובה בטור ובבודרעם שצריך לומר החל עלינו את ששת ימי המעשה ומזה תדע שלא כמו שכתב בגת הרמה דעד הם ערכים והורחום משום שמוסיפים לכל הקודש ואין זה טעם כעיקר אלא משום הטעם שפי הנציב תפס אותו הצלחת השבוע וההצל מהיזקה ומה שהם חוזרים לגיהנו עד אחר הסדר וכולי הספר כתבתי וזה המדרש בתנחומה, יכתיב צלמוות, אנחנו עוד נחזור למדרש הזה, צלמוות ללא סדרים, צלמוות, הפוך ממה שאנחנו מפרשים, שכבר שלמו סדרים, וזה אותה קדושה דסדרה, הקדושה שמסודרת על פי התרגום. עכשיו יש דיון שלא נעסוק בו, מה קורה במוצאי שבת שחל להיות בשבת, מוצאי יום טוב שחל להיות בשבת, האם גם הוא יש לו דין כמוצאי שבת לכל דבר או לא, אנחנו נהגנו כן, אז זה כבר לא נקשור לדבר הזה. בסדר. הדבר הזה הוא כאמור במסורת הגאונים, והנה גם בסדר אברהם המגאון, הוא מסדר התפילה כסדר, ולאחר שמסיימים הציבור תפילתן מקדש, מקדש כמובן הכוונה להגיד קדיש, הוא פותח שליח הציבור וינועם, ומתחילים כל הציבור אחריו וינועם, ומסדרים יושב בסתר, וככה מנהג, לאחר שמסיימים הציבור עורך, באור ימים חוזר השליח, שליח הציבור, ושונה אותו ואומר באור ימים, ואומר אתה קדוש, ואומר כולי סדרה ומקדש, דיינו, עוד פעם אומר קדיש שעושה שלום. וזה שנהגו לומר וינועם וקדושה בסדרה, ולומר בנימה ובערבות טעם, והפוקי שבתא, כדי שישתהו ישראל בהשלמת סדריהם, כדי להעריך מנוח להרשעים מלחזור לגיהנום, כדמרינה במוצאי שבת, זה אותו מדרש שראינו בשאילתות, שמוצאי שבת צועק המלאך שהוא ממונה על ארוחות, חזרו לגיהנום שכבר עשו בישראל, ולכך מזכירים ישראל בסדר מוצאי שבת וינועם, כי כן רמז וינועם במוצאי שבת, ואחי שדר רב שלום גאון, רב שלום, וכולי וכולי, זה בערך אותו דבר. אבודרהם הוא זה שהזכרתי קודם, וכתבו הגאונים, בכל עת שאין אומרים וינועם, אין אומרים סדר קדושה. אנחנו ראינו כבר שוינועם למעשה גם יש לו שני מרכיבים. המרכיב האחד של וינועם, המרכיב האחד של וינועם זה הפסוק הראשון, הנגרר אחריו זה היושב בסתר, דיינו ברכה ותפילה, ואחריו בא קדושה דסדרה. מה אומר אבודרהם? שאם נדחה זה נדחה זה. שלא תקנו סדר קדושה לומר אלא שאין דרך לברך לתלמיד שלא יתברך רבו עמו. כיוון שפרק צדיק א' הוא ברכה לתלמיד וזהו האדם ובסדר קדושה מהללים על ידי אמירת הקדושה ותרגומה את הרב היינו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה הולך מן סט כזה על כל פנים כאן במקרה הזה של ואתה קדוש נגרר אחרי וינועם יושב בסתר. אם אנחנו הופכים את הדף, יש לנו את הטור אור החיים, והוא הכניס מומנט נוסף. ונוהגים לומר וינועם, לפי שהוא מזמור של ברכה, שבו ברך משה רבנו לישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכן. אז הוא דיבר על, רק על הצד החיובי. כשהוא אמר הוא מזמור של ברכה, הוא מתכוון לומר גם היושב בסתר, זאת אומרת גם מה שקרוי בגמרא, השיר של פגעים. אז אומרים וינועם, מפני שיש פה ברכה על מלאכה. זאת אומרת, אתה רואה שכשמישהו הצליח, משה רבינו, הצליח לראות מלאכה מסוימת, אז זה ברכה על עבודה מוצלחת. מכיוון שאנחנו פותחים את השבוע, אנחנו מבקשים גם כן שנתחיל לעשות מבצע כזה, שבסופו אפשר יהיה לומר, והיא נועם, דהיינו שהנעימות תשרה במעשה ידינו. ונוהגים לכפול פסוק אורך ימים מסבירו, שעל ידי כך נשלם השם יוצא ממנו, ואומרים סדר קדושה, לפי שהוא סדר קדושה, נימוק אחר של מעבוד רעם, לפי שהוא זמן חזרת רשעים לגיהנום ששבתו בשבת, ועל כן מעריכים בענייני תפילות, כי ממתינים להם עד שיסיימו כנסייה האחרונה של ישראל תפילתם. ועל כן נוהגים במקצת מקומות להאריך הרבה בינוע בסדר קדושה, וכן כתב רב עמם, כי זה שנהגו לומר בינוע מקדושה די סדרה, ולומר בנימות ובעריכות נועם, והפוקי שבת עד שישתהו ישראל בהשלמת סדריהם, כדי להאריך לרשעים ולחזור לגנום במוצאי שבת, צועק הממונה על הרוחות, וראינו, חזרו לגנום, שכבר השלימו ישראל לסדריהם, ומתחילים בעתה קדוש, ולא בהובה לציון גואל, לפי שאין גאולה בלילה. בסדר. על זה כתוב בבח. הבח הזה באמת קצת צריך הסבר. איקה להקשות. למה לא יאמרו ואני זאת בריתי? דבליל שתשעה בעבדינו אומרים גם כן ואני זאת בריתי. כתב רבינו בסימן תו קונונטה טעם אחר, טעם אחד, לפי שהיה, אם היה יגיד וזאת בריתי, נראה כמקיים ברית על הקינות. ועוד טעם אחר, לפי שהכל בטלים מתלמוד תורה שקראת ברית עם ישראל בשביל התורה, זה ניתן בשלוש בריתות. אבל ליל מוצאי שבת וכל השנה, שואל הבח, למה לא יאמרו ואני זאת בריתי? ונראה ודאי, כיוון דבליל תשעה באב צריך להתחיל ואתה קדוש, זה פשוט, מדוע? מפני שאין גאולה בלילה, וגם זה הכל בטלים מתלמוד תורה. לפי כך, בגלל פעם אחת, שאחת לכמה שנים יחול ליל תשעה באב במוצאי שבת, אז לפי כך גם בליל מוצאי שבת בכל השנים, לא רק באותה שנה, אין אומרים לא הובא לציון ולא ענה זו בריתי, כדי שלא יהיה הדבר חלוק ליל מוצאי שבת בכל השנה מליל תשעה באב. אם יהיו מתחילים לומר בכל ליל מוצאי שבת ואני זו בריתי, יבוא כל יחיד ויחיד ומתפלל בביתו בליל תשעה באב, גם כן לא כל כך שכיח, הרי אפילו אבלים מותר להם ללכת להתפלל בציבור. אז זה מתפלל ביתו בליל תשעה באב, גם כן להתחיל ולומר ואני זו בריתי. על כן, כדי שלא יהיה הדבר חלוק זה מזכיר, וזה אינו מזכיר, ישבו מידותיהם. הבח הזה צריך אצלי הסבר. על כל פנים, בדרישה ובפרישה יש פה למטה בהערות, כיוון דברים על מעשה ידינו כוננו תרי זימנה, הרי באותו פסוק נזכר פעמיים, רצה לומר, דפעם אחת קייל מלאכת המשכן, ופעם אחת קייל מעשה ידינו דששת ימי המעשה. זאת אומרת, אחרת אתה יכול לשאול את עצמך, מה אמר? כיוון שמוישה רבין אמר את זה פעם אחת על מעשה המשכן, אז הטור אמר זה ברכה, אבל איפה זה מתייחס אלינו? אז הוא אמר, מפני שמעשה ידינו, הפועל עשו, מופיע בפסוק פעמיים. הנה המייחי, כאמר, משום די גם נרמז בו, הוא מעשה ידינו, רצה לומר הוא וב מעשה ידינו. הסבר קצת אחר אמר בדרישה מצד ימין, היה מה שכתבנו בפרישה, ועוד יש לומר דהיינו תמה משום דהחול נחלק לשני חלקים, שלושת הימים הראשונים שייך לשבת שעברה, שלושת הימים האחרונים שבת לשבת האחרת. אז מפני לכם מתפללים על מעשה ידינו פעמיים על אלו שני החלקים, אחד לפני השבת ואחד אחרי השבת. הבאתי רק את ההערות האלה בגלל תשובה סמויה שמונחת בדברי השפת אמת. מפני שמחת תלמוד תורה אני לא אצלסל בו, אבל השפת אמת כנראה הרגיש בשאלות האלה של הדרישה ופרישה, ואיך הוא נתן לזה תשובה על פי דבריו. גם פירוש ועשו לי מקדש בימי המעשה ושכנתי מצד שמאל, ושכנתי הוא בשבת קודש, כי הערה המתגלה בשבת ולפי תיקון ימי המעשה. אבל לעומת הפסוק שמתחיל קודם ועשו לי מקדש, קודם העשייה, ואחר כך גולת הכותרת של העשייה ושכנתי, סד, אז זה בשבת. אבל יש הרי פסוק הפוך, הפסוק אחד והוא כתיב, כל אשר אני מראה אותך תבנית המשכן, דיינו קודם יש משכן, ואחר כך כתוב וכן תעשו, זאת אומרת קודם יש לך את המשכן ואחר כך את העשייה, הפוך מהפסוק שהוא פתח בו, דירשנו כי לעולם כן הוא. זאת אומרת, זוהי נוסחה קבועה ששולטת בהוויה שלנו. עושה דברו, עשייה, ואחר כך לשמוע מכל דברו. וכפי תיקון העשייה, כתבנית אלה הכלים, מתגלה בשבת קודש, בחינת משה רבינו עליו השלום, אשר אני מראה אותך וכן תעשו. שמהיירה מתגלה בשבת קודש, צריכים לקבל מזה לקדש עם המעשה שאחר כך. ואז זוכים בשבת השנייה להתגלות מחדש, כי לעולם אין הפסק לאלה המדרגות. וזה שכתב רש"י וכן תעשו לדורות, קיצרתי בעבור שמעין זה כתבתי במקום אחר. וזה שמבקשים במוצאי שבת והיא נועם, הוא הערה המתגלה בשבת קודש. ומעשה ידינו כוננה עלינו לקבל הערה זו שתישאר גם לימי המעשה. זאת אומרת, מה שהייתה לנו, אנחנו מרפדים את המעבר משבת לימי המעשה, שמה שהיה לנו בשבת דיינו, היה לנו את המשכן, עכשיו אנחנו מבקשים וכן תעשו. אבל מה יקרה עכשיו באמצע השבוע? הרי אנחנו עכשיו נעסוק בעשייה, ואחרי העשייה הזאת תבוא לקראתנו שבת הבאה. וזה על ידי זה ומעשה ידינו כוננה ופירוש התגלות נועם השם מחדש בשבת השנייה. לכן לעולם. ומי שיעמיק בדברי השפת אמת יראה מכאן תשובה לכפילות שהקשה הפרישה והדרישה ומה שהוא יישב ואיך הוא יישב, שזוהי נוסחה שמתגלגלת אם אתה רואה את השבוע כשהוא נתון בין שני כתבים, שבת ראשונה ושבת שנייה. אנחנו חוזרים לשאלה מה טיבה של אמירת הסט הזה, יושב בסתר והיא נועם ואתה קדוש, ומדוע לא אומרים את זה במוצאי שבת שחל בליל תשעה באב. וראינו שכנראה זה עסק כזה גדול, על כל פנים כך עולה מהעיון, שבשביל זה בשתי הקינות, גם האשכנזית וגם הספרדית, או פעמיים הספרדית, קבעו קינה מיוחדת על זה שלא אומרים והיא נועם, זה חסר לך. אז יש פה כמה נימוקים, שיבצתי את זה במקום שהיה פה פנוי מטעמי המנהגים. אני קורא מתחת לדברי הטור, דף רשמים ג', עוד טעם, בכתיב סילה כל אביריי, כי האדם שאומר, נפסלה מטבע זו ואין לה תקנה, עמדה מגילת איכה ואמרה לפניו, ריבונו שלם, אם אלו קלים, מי יקדש שמך בעולמך ומי יסדר קדושתך בבתי כנסיות שלך, ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא, הן במידת הרחמים, לכן כתוב השם ולא אלוקים, ולכן תקנו חכמים זל שיהיו קוראים סדר קדושה לאחריך. אנחנו הרי מתקשים, ואתה קדוש, כשהוא צמוד ליושב בסתר, לא אומרים. אומרים לקרוא מגילת איכה, אומרים ואתה קדוש. מוכר אתה לומר שאתה קדוש השני, הוא בעל סטטוס אחר. אז הוא אמר שזה מין, כאילו ככה. בפעם הראשונה לא אמרו ואתה קדוש, אז קם סקנדל. אז מי יגיד קדוש, מי יהיה נציג הקדושה בעולם? אז בא כאילו חרתה, ואז אומר הקדוש, טוב, תגידו ואתה קדוש. אז אתה קדוש השני הוא כאילו תיקון של ההעלם בפעם הראשונה. מתחת לפרי שיש עוד איזה טעם שאומרים ואתה קדוש אחר קריאת איכה, מפני שנתחייבו שונאי ישראל כליה שעברו את התורה מאלף עד תו. אני לא מבין פשוט. מתחת לזה יש עוד מקום, עוד טעם שאמרו רזל, עולם מתקיים הקדושה דסדרה, והיא במקום תורה שאסורה. אנחנו עוד נשוב אם יהיה זמן לדברי המערל. אם אלמק הגמרא מסוטה, העולם עומד על קדושה דסדרה, אז אם אתה לא עומד קדושה דסדרה, העולם יחרב. אז צד אחד יש לומר, אין החינם הבית חרב, העולם נחרב, נחרב עלינו עולמנו, ביטוי מוכר. אז נחרב העולם, אז אתה לא אומר, אז לא שייך לומר קדושה דסדרה. לעומת זאת, אבל אם באמת נחרב הבית והגמרא, גם העולם יחרב, אז איך ייבנה הבית פעם נוספת? אז צריכים להגיד קדושה דסדרה אחר כך, בשביל להכין את התשתית לבריאת העולם המחודש. מצד שמאל, צילמתי קטע מתוך נתיב בינה, והוא הביא סברה יפה. מן הראוי לדעתנו להביא סברתו של ישראל אברהמס בספרו האנגלי. הרי תמוע שאחרי קריאת מגילת איכה, וכמו כאן אחרי מגילת אסתר בפורים, אומרים וינועם כמו מוצאי שבת קדושה סדרה. הוא משער שבכל שלושת הזמנים קראו מקודם מספרי כתובים. והוא הביא, ואנחנו כבר דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, שנוהגים היו לקרוא במקומות שונים בשבת במנחה מתוך ספרי הכתובים. אפילו במקום אחד בגמרא יש רמז שהיו מפטירים בכתובים. יוצא לפי זה שעסקו בכתובים בשבת לפנות ערב, עסקו בכתובים בפורים, עסקו בכתובים בתשעה באב. לאחר כתובים הולך סט של ואתה קדוש, ולכן מהווים אמירת ויהי נועם ואמירתה של קדושה בסדרה מעין חתימה לקריאה בספרי הכתובים, בדומה לקריאת שתי המגילות איכה ואסתר, לאחר קריאתם קוראים גם במוצאי שבת ויהי נועם מכאן ואתה קדוש מכאן. לא כל כך חלק, אבל על כל פנים סברה בכיוון אחר לגמרי. בערוך השולחן ודווקא בענייני מגילת אסתר כתב דבר על דרך המחשבה. ואחר קריאת המגילה, או בערבית, אני מדבר על פורים, אומרים ואתה קדוש, ומראוי להתחיל ובא לציון גואל שרי זמן גאולי, ובאמת בסידור אברהם גם כתיב כן, כמו שכתב הטור, אלא שהטור כתב דנה לא נהגי כאן, משום די ניכר גאולה בלילה, ועניין אמירת ואתה קדוש, נראה לי, מפני שסיפרנו הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, במגילה, אומרים ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, בפשט ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. הקדוש ברוך הוא צריך להתיישב, יושב על כיסא רם וניסה. צריכים להכין לו כיסא, להכין לו כיסא, להכין לו התגלות. אתה הקדוש, על מה אתה יושב, על מה תתיישב מלכותך בעולם, איך תתגלה המלכות? על ידי תהילות ישראל. ישראל אומרים תהילות, ישראל אומרים דברי שבח, זה הכנת כיסא לגילוי השם. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים כאלה, דהיינו התגלה בעולם, אז אנחנו אומרים אתה קדוש יושב תהילות ישראל, כלומר כביכול כל עיקר עניינו יתברך הם תהילות ישראל, ולכן בטובתנו ישמח. ולהפך, עכשיו בליל תשעה באב, בעת צר לנו חס ושלום, הוא לא ישלים, אז אנחנו נשלים, שגם אנחנו נראה איך אחריו עשו מזה שימוש. אני מוכן לספר סיפור מזעזע. שלמה זלמן הורה, בכל פנים כך הוא נהג גם הלכה למעשה, שהוא היה בתשעה באב אחרי שגמרו את הקינות. אז בחלק גדול בחוץ על הארץ, על כל פנים אצל האשכנזים, היו הולכים לבקר את הקברות, הרמה גם הביא את זה. אז הוא היה קורא בספרי שואה. הוא אמר, זה שלא יסיח דעתו מהאבלות, דהיינו היה קורא מה שקרה בשואה. שמעתי משלמה זלמן שרגאי, שהוא היה שליח מהארץ מיד אחרי השואה לחוץ לארץ. נעזוב עכשיו איזה אירופה הוא מצא. אז הוא סיפר שבאחד הנסיעות שלו, הוא נסע באיזה רכבת, נדמה לי מפריז לכיוון פולין. הוא נכנס לתא בבוקר, וישב בתא ממולו, ישב יהודי, היה נקרא עליו שיהודי שומר תורה, וישב ושתק. והשתיקה שלו זיעזע אותו. והוא ישב ככה מאשמורת הבוקר עד לפנות ערב. לא הוציא הגה. לפנות ערב הוא קם ואמר, רחמנות עליך, אם אנחנו לא נשמור, אז מי ישמור עליך? ואז הוא הוציא תפילין והניח אותם. זה יכול להישמע כחירוף גידוף, וזה יכול להישמע כאמונה עמוקה מאוד. כל היום היהודי הזה יתרוצץ, להניח תפילין, לא להניח תפילין, עשית לנו כזאת שואה,
אז, אז, אז מגיע לך, אז מגיע לך, אז מגיע לך. ובסוף אמר, רחמנות עליך. רחמנות עליך, שוב, זה יכול להישמע נורא, אבל זה עומק אמונה. עומק אמונה שכלל ישראל נשאר בעולם, והם מוכרחים להמשיך את גילוי כבוד השם יתברך. אז אני מניח תפילין, מפני שאם אני לא אניח, אז מי ישמור עליך בעולם? על זה הדרך, ואתה קדוש בסוף תשעה באב. הרי גומרים מגילת איכה, אז הכל חרב, אז אין שום דבר לו. אז איפה יתגלה יושב תהילות ישראל? אז בוא, למרות כל מה שמסופר פה, בוא נגיד ואתה קדוש, כדי שנכין כיסא לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת שהמציאות הזאת של ואתה קדוש, לאחר מגילת איכה, שהצד השני שלו זה ואתה קדוש אחרי מגילת אסתר, זה אותו יסוד. גילוי הקדוש ברוך הוא גם בשמחה וגם בעצב. וזה בכלל לא קשור ליושב בסתר ולא קשור לברכה על הרב, כמו שאמר רב דרעם, ולא קשור להערכת הסדר של רשעים בגיהנום. הראיה שאומרים זה ואתה קדוש גם באמצע השבוע. ואתה, לכן אמרתי, הסגנון הישיבתי שני דינים ואתה קדוש. יש דין שמאתה קדוש הכרוך למוצאי שבת, ויש יסוד של ואתה קדוש שבכלל לא קשור לדברים האלה. וזה ואתה קדוש הקשור למגילה. בצורה מעניינת ומאלפת, זה כתוב אצל הרב הירש בסגנון מיוחד, אבל עוד יותר מיוחד אצל הרב מונק בעולם התפילות. וינועם ואתה קדוש, אני קורא מפירושו של הרב הירש. אחר פתיחת מעברנו לחיי המעשה, אנו מלווים מאמר זה בפרקים ופסוקים מכתבי הקודש. מקומות אלה עשויים לפרנסנו, הן בדעות הרצויות לפתרון משימתנו הצפויה לנו, ובעיקר ברוח עוז עליז ותוחלת שמחה לעזרת השם בכל מעשה ידינו. רשאים אנו להיות בטוחים בכך, אם מעשה ידינו יהיו תקינים ולרצון השם. משמעות מיוחדת לזה שהפסוק וינועם עומד בראש, בו ביטא משה רבנו. בתור הנחת יסוד לפעילותנו היהודית, את המשאלה שנזכה לנועם השם, שמעשה ידינו יעמוד לרשות עצמנו, אופייני מאוד, חופשי מכל אדם ובלתי תלוי ממנו, ושנקבל תמיד מהשם את הקו המנחה לפעילותנו. חירות וחוק הם מנחילים עושר למעשה ידי יהודי. חירות וחוק לעתים קרובות הם צוררים זה את זה. אז הוא אומר, בביא נועם מונח לך גם החופש וגם הכוח לעבוד, הם יחד עם זה, עם המסגרת. סמוך לזה יושב בסתר תהילים, במסבור זה מבטא משה קשור לאמור לעיל, את המחסה ואת הנצחיות ההיסטורית שאימו, או שעמו ימצא בהדרכת השם הבלתי אמצעית, לאחר מכן ואתה קדוש קדושה בסדרה, בו מתוארים הרצף הנצחי והשליחות הרוחנית של ישראל, בקרבת השם וקידוש השם כלוויית חן וחזות הכל של הסדרה של היהודים. הרב אליהו מונק בעל עולם התפילות, זה דוגמה מיוחדת במינה, הוא חותנו של הרב יעקובוביץ', זוהי דוגמה של סינתזה מאלפת מאוד של יהודים בעל אסכולה של אשכנז, תמיין רגע מעקבות הרב הירש, ויחד עם זה כנראה שהייתה לו ידיעה רחבה בענייני קבלה, ובצורה אירופאית אלגנטית הוא הצליח לשלב יסודות קבליים בהסברים שמתיישבים על הלב כל כך יפה. אני מכיר רק שניים שהם בערך בכיוון הזה, וזה רק לזכותו שהוא הולך בעקבותיהם, אם כי אני לא בטוח שהוא הכיר אותם מספיק, זה הרב דסלר והרב קוק. זה דוגמאות של שילוב יסודות מחשבה קבליים בהסברים שמתיישבים גם על מוח רציונלי שרחוק מכל מיני גימטריאות ומושגים קבליים חיצוניים. נראה. והיא נועה. אחרי סיום 18 אין אומרים כמו בימות החול קדיש שלם אלא חצי קדיש. ואילו קדיש שלם אומרים רק אחרי אמירת וינועם ואתה קדוש, שכן יש לתלות קטעים אלה בתפילת ערבית, שעיקרה נגמר עם קדיש שלם. מכיוון שהם באים, עכשיו מה טיבו של ההסבר הזה, וינועם יושב בסתר ואתה קדוש, הם באים לקיים את שתי מתנותיה של השבת, ברכתה מפני שיש בו ביטוי ליסודה של העשייה הרצויה, שיהיה עלינו נועם השם והוא מעשה ידינו כונה עלינו, עלינו בלבד. כלומר שנוכל לכוון את עשייתנו באורח חופשי ובלתי תלוי באנשים, הנה עקבותיו של הרב הירש, ומעשה ידינו כונה והוא יתברך לבדו יכונן אותה. חופש מזה וחוקת התורה מזה, אלה הם נושאי המעניקי העושר של העשייה היהודית. ואל פסוק זה מתקשר מזמור צדיק א' יושב בסתר עליון, מזמור שגם בו נתברכו ישראל בפי משה, ושעל כן נקרא מזמור של ברכה, וזה הטור. משעזבה אותנו אותה ההגנה, ששבת סוכת שלום העניקה לנו, מיד אנו מתפללים על המשכת ברכתה, שגם להבא נהיה בצילו שלא יתברך, ושיחיק ממנו את ההשפעות המזיקות המוזכרות במזמור זה, וישמרנו מפניהם. מזמור זהו איפה מזמור של ברכה, איך הוא נתן ניסוח מודרני יותר לדברי הטור, שכן הוא מבטיח את ברכת השם והגנתו מפני כל הסכנות והצרות המאיימות על גוף האדם ועל חייו. אז פה גם כן הוא מחר איזה יסוד קבלי כל כך אלגנטי, והנה מספר מילותיו של מזמור זהו 124, וחוזרים עליו 248 כמספר עבריו של אדם, והיה איפה צריך לומרו פעמיים. רבו דרהם, בתם שכופלים בתחילה ואינועם לסוף אורחי מסביר, יש אומרים פני כיישב בסתר מהפסוק, יש בו קופדד על יפיות, ומן הדין היה לחופלו פעם אחרת, על פני תורך הציבור, תקנו לכפול הפסוק הראשון והאחרון בלבד, ויחשב גילו כפלו כולו. ואתה קדוש, אחר התפילה להמשכת ברכת השבת כהגנה מפני כל הסכנות החיצוניות, באמירת ואינועם, באמירת ואתה קדוש, התפילה על המשכת קדושת השבת, לשם שמירה על התואר הרוחני נפשי, והתבססנו על ההכרה שבקדושה, שאין הקדושה האלוהית מצטמצמת על קטע מן החיים בלבד, או על זמן מסוים ממשך הזמנים, אבל היא חודרת, תופסת את כל רוחבם של החיים הארציים, ואת זה הוא גילה בתרגום, קדיש על הרע עובד גבורתי, ואת כל עומקו של משך הזמנים קדיש לעלם ולעולמי עולמיה, איך הוא ככה בהגבוך היגניב לנו מה קדושה דסדרה, דהיינו התרגום, מה הוא מוסיף בהבנת העמקתנו בפסוקים המקוריים. אנו מתפללים בתחילתם של ימות החול, כי על כן יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו. כוונתה של תפילה זו להעביר כביכול לקדושת השבת אל ימי המלאכה, איך הוא מחר את השפת אמת, לא חושב שראה אותו, אבל את הרעיון של השפת אמת בלשון כזאת, בדומה ליהודה של תפילה זו, כשהיא נאמרת בסוף תפילת שחרית. אז למה באמת אומרים ואתה קדוש ובא לציון בסוף תפילת שחרית? אותו עיקרון. אתה גמרת את התפילה, אתה יוצא ליום עבודה, להטביע על עבודת השם שבחיים, את אופייה של הקדושה שבעבודת השם שבלב. הרי זו תפילה, משכור חוזרים על מילות הקדושה גם בתוגמה הרמי, לסמל שגם עולם החולים חדור קדושה אלוהית, ואנחנו נראה כבר מסתום אחרי הפסקה, נראה איך זה יסוד מהרלי שמופיע בנצח ישראל, הוא לא יכול היה לראות את פירוש האגדות, אבל זה אותו יסוד במהרל שאומר הארמי היה בשביל לבטא את הזיקה לחיי המעשה. רק הפסוקים ובא לציון ובא לציון, פסוקים המשמשים כפתיחה לקטע אינם נאמרים במוצאי שבת, וזאת משום שלא תקוות הגאולה ולא ברית התורה אין אתה הנושא העיקרי. איך אלגנטיות הוא מחר את הדברים האלה, כי עם קדושת שבת אתה קדוש אשר צריכה בהקרן אתה מן השבת לקדש את כל השבוע ולשלוט בו. על כן כאשר חל יום טוב באחד מימות השבוע וזהו מצא ביעבץ, הוא כמובן לא תמיד ברוב המיכה של המקרים לא גילה את המקורות שלו, אבל מי שלמד את הסוגיה ורואה את כל המקורות שקדמו לו ורואה באיזה אלגנטיות הוא בלל את זה לסוגיה אחת, כאשר חל יום טוב באחד מימות השבוע, והשבוע יונק איפה ברכה וקדושה ממקור חדש, ומי שיודע מה זה מעבר יבוק, ייחוד, ברכה, קדושה, שהם מושגים קבליים, מבין שהוא רמז פה לזה, אבל לא דן בזה. ברכה וקדושה ממקור חדש, אין אומרים ואינועם ואתה קדוש, בהתחשב ביום טוב זה המשמש ובא. אני רוצה רק לקרוא שני דברים שלא נכנסו פה לצילום, לפני שנצא להפסקה, וזה גם כן מעולם התפילות שלו. אז מקום אחד הוא כותב כך: העובדה, זה הוא אומר בקשר לתשעה באב, העובדה שאומרים סדר ובא לציון נאחל מעתה קדוש גם אחרי תשעה באב, אחרי הקינות בלי תשעה באב, מעלה את המחשבה שיש כאן עניין עמוק יותר, ודומה שהוא זה. תפילה זו באה למנוע מצד אחד, ששמחה עילאית תסתאב להוללות גאוותנית. מי שנזכר מה עשוי להיות, איך שמתחילים שושן עשיין כאב ומתחילים לסמוח ושוכחים מה, לא מסתוק, לשושן את יעקב אתה תצמיד ואתה קדוש, ומצד שני, שאבל, זה מצב ארוך השולחן, אולי ראה אותו, ומצד שני שאבל כבד ביותר לא יהפך לייאוש כהה מופנה מן החיים, אלא שגם השמחה וגם הצער ינשאו מרוחה הנעלה של הקדושה. אותה הרוח שבא לידי ביטוי מודגש בסדר הזה, המתחיל בבעתה קדוש ומגיע לסיוע ברעיון גדולתה של תורתנו, יגדיל תורה. כיו יצא בזה, אמר גם במוצאי שבת, העיקרון הוא שויהי נועם יושב בסתר ואתה קדוש הוא ראש קרחון של עולם מחשבתי גדול, ואם לא אומרים אותו בתשעה באב אז צריך הרי להבין מדוע. המקורות האלה קצת מסבירים את זה, וזה מסביר את הקינות שכאמור גם האשכנזים וגם הספרדים אומרים אותו עם הסברים של המהר"ל, שאותו נעשה אחרי הפסקה של 10 דקות. אמרנו קודם, דהיינו על המעמד בעל יסודות עמוקים בהבנה של החלקים הללו של ויהי נועם יושב בסתר ואתה קדוש, אפשר להבין, כמו שאמרנו, מה טיבה של הקינה, שאומרים קינה על זה שלא אומרים את זה. אז נראה גם את הקינה שמקובל אצל האשכנזים וגם את הספרדים. המעניין הוא שגולדשמיט בקינות שלו כותב על הקינה האשכנזית שזה משקל ספרדי. באמת מיד אנחנו נראה שיש נקודות מפגישה. איך מפי בן ובת הגות קינות רבת תמור שירים וחדבת ויהי נועם נשבת במוצאי שבת. ויהי נועם נשבת במוצאי שבת, זהו הפזמון החוזר. זאת אומרת, זוהי העובדה שמעסיקה אותו. אפשר כמובן להראות את העקבות של זמירות של שבת בקינה הזאת. השומר שבת הבן עם הבת, לאל ירצו כמנחה על מחוות. ואם צורכם כמו ובת. זאת אומרת, הפיוטים הללו הם די קדומים, כיוון שכאן המחבר לא ידוע, אז אני לא יכול לקבוע איך עברה ההשפעה הזאת, או ממי עברה ההשפעה הזאת, אבל על כל פנים, כמובן שהבן הוא והבת, זה מה שכתוב בתורה, אתה ובנך וביתך. אז בשבת זה מודגש מאוד, חובת השמירה המשפחתית על בן ובת. אבל איך מפי בן ובת, אני לא יודע בדיוק מתי בנות התכוננו, בנים כוננו, אבל הוא כמובן ישתמש בן ובת, לא רק בגלל החרוז, אלא בגלל האסוציאציה הברורה לשמירת שבת. אוי כי נגזרה גזרה בחורי אף וגם בעברה, ואפו בנו חרה ובערה חמתו כלבת. אז כמובן אתה יכול לומר הוא ברא וחמתו כלבת, כלבת אש, זה פשוט. אבל מה הוא אולי רמז פה? לא. מה אתם חושבים שרמז פה? מה רמז פה בעיתוי, בנסיבות האלה? איפה הייתה לנו פגישה הלילה בלבת אש? בהבדלה. הרי צריך להבה. כן, הוא ראה את להבת האש, זה, שלא לדבר, פה בישיבה היה בעיה טכנית, רב אברום לא היה, אז אי אפשר היה לכבות את החשמל כמו שצריך. על כל פנים כתוב מפורש שצריך להפחית את האור. אז יש לך לבת אש, אתה מברך ברוך מורה הרש. אז יכול להיות שהוא אמר, אני רואה את הלבת אש הזאת, הלבת אש הזאת שהדלקת את מורה האש, היא גרמה לו לאסוציאטיבית לברך חמתו כלבת. אוי כי בתינו שינו ובתולותינו אינו ופנינו נשתנו וגם הושחרו כמחוות. המחוות הוא הביטוי של שולי הקדירה של שחור, אבל אנחנו הכרנו את המחוות הזה בשבת בצורה מאוד אלגנטית. לאל ירצו כמנחה על מחוות. אני לא יודע הסבר למה, בבקשה? כן, אני שואל, אבל למה מכל המנחות הוא בחר רק את המנחה על מחוות? אז יש לי הסבר, זה מתחרז לו עם בת, אבל זה מסתומת צריך, אני מרגיש שצריך לומר פה הסבר יותר פנימי, שיש איזה יסוד במנחה, למה דווקא זה ירצו כמנחה על מחוות? ואם זה מנחת תופינים, וזה מנחת, לא דווקא, לא יודע, בסדר. אוי כי שדונו צרים וגם נפלו בישרים, בני ציון העיקרים היו נצורים כבבת. ואתה שומע מיד, ואם צורכם כמו בבת. אז שם זה בבת עין, שוב שמירת שבת. אוי כי נפלה אתרת וגברה כתף סוררת וחדל הוד ותפארת, צמצום שכן חיבת. אז כמובן שבצמצום שכן חיבת, מה אתה יכול לשמוע? וזה קשור למה שדיברנו בחלק הקודם. סליחה. זה בגלל הכתף. קודם כל, מה הפשט כתף סוררת? זה אומנם פסוק בזכריה, מה כתף סוררת? לא רוצה, לא רוצה. מה אתה עושה עם הכתפיים? זאת אומרת שאתה מפנה כתף בשלילה. אבל אני שואל על הצמצום שכן חיבת. מאיפה לקוח הביטוי? הוא אומר בערות, כולם מכירים את זה. כשמשה רבינו נצטווה על בניית המשכן, אז הוא אמר, גבל, הנה השמיים ושמי השמיים, לא יחלקלוך, איך אתה יכול לשרות? מה אמר הקדוש ברוך הוא? לא כמו שאתה סבור משה רבינו, אלא 20 קרשים מפה, 20 קרשים, ואני מצמצם שכינתי בהם. ועל זה כשנתגלה הסוד למשה שהוא ביצע אותו, אז הוא אמר ואינועם, והוא אמר ואינועם, הוא אמר ואינועם על חנוכת הבית, הוא אמר ואינועם על חנוכת המשכן הזאת. אז זאת אומרת, הפייטן היה לו את הוינועם הזה שהוא אמור בזמן שהתבצע צמצום, כמובן בפרוזה נאמר, החיבה של צמצום השכינה. אז הוא חרז, צמצום שכן חיבת, צמצום או חיבה של השכינה המצומצמת. אבל כמובן, אז הסוררת השתמש טוב. מה קורה עם אתרת ותפארת והוד? נו, כולנו קראנו איכה הלילה. נפלה משמיים ארץ תפארת ישראל. נפלה אתרת ראשינו. אז הנה לך גם אתרת וגם תפארת ככינוי לחורבן המקדש, ומה קורה עם ההוד? מה קורה עם ההוד? זה אתה הופך לי אותו לדבר, אבל תגיד לי בפשטס. מה אומרת הגמרא בברכות? וההוד זה בית המקדש. הנצר זה ירושלים, וההוד זה בית המקדש. אז אתה יכול לומר, מחדל עוד, הוא חרז, אבל הוא בוודאי רמז. אנחנו דיברנו הרבה פעמים. היופי של פטנטים כאלה, שהפייטן הניח שהציבור המקשיב מכיר את כל הדברים האלה. וזה, זה, כשאתה רומז לו, אז הוא כבר מגלגל את כל הרמיזות האלה. אז יש לך את ההוד של בית המקדש, אז כמובן שהוא כבר השלים את ההוד שמתהפך, אז הוא הופך להיות תומה וחיסול וכו', ואותו הדבר תפארת ואותו הדבר אתרת, שלא לדבר על אותם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אבל על כל פנים הייתה לו פה אסוציאציה ברורה למה שהוא קרא במגילת איכה. אוי כי נוטלה מנורה וקטורת לבונה הטהורה ונבזה גזית מיוקרה עבלה ארץ זבת. אז נתחיל מהדברים הקשורים לשבת. מים. קטורת לבונה. הרי היה צריך להקריב על הלחם את בזיחי הלבונה, שאותם היו מורידים בשבת, כתוב מפורש בתורה, שסילוקו של לחם הפנים היה בשבת. אז קטורת לבונה הטהורה, שנטלו אותה, אבל נטלו אותה, כמובן, כשהמקדש עוד היה כמדי להביא אחרת. פה הוא מדבר על שנטלו את הלבונה כשהעבודה שבתה. אני לא יודע אם נטלה מנורה. זה כמובן קשור לגמרה אחרת, שהיא גם כן יש לה אקטואליה הלילה. נו, מה אומרת הגמרה בתענית על העיתוי של החורבן? מוצאי שבת היה ומוצאי שביעית הייתה. כשחרב הבית היה, אז רשי שם מדייק שהתחילה השריפה, היה מוצאי שבת. זאת אומרת שנוטלה המנורה אולי, הרי בהיטיבו את הנרות יקטירנה, דהיינו באיזה מקום שהוא היו מטיבים את הנרות עם צאת היום, זה אחת מהעבודות האחרות. אז נוטלה מנורה, דהיינו, אם לפנות ערב, אותה מנורה שרצה להיטיב אותה, את הקטורת של לחם הפנים, ונבזה גזית מיוקרה. אז הוא פרש למטה פה, לשקת הגזית. לא מתיישב לי. ותגידו, הרבה יותר פשוט. עוד פעם, זה לשקת הגזית. אז מה אם נחכה בחודש זמן? הרבה יותר פשוט. מה כתוב במלאכים א'? זהו, אומר לשקת הגזית. אני רוצה יותר, מה? אז מה עשו? כתוב במפורש ששלמה בנה אבני גזית אבנים יקרות, ונבזה גזית מיוקרה. אני לא יודע, אם אתה אומר לשקת הגזית, למה היא יקרה יותר מאשר משלחות אחרות? אבל אתה אומר, המושגים של בניית הבית, הרי למעשה אפשר היה לראות את זה פה, אנחנו מכירים, נדבר על החורבן השני, מה עשו הרומאים? הייתה להם בעיה טכנית, אין מנופים, איך הורסים את ההיכל ואת החומות? הם גלגלו את האבנים הללו, זה האבנים שהתגלגלו פה למטה, מכירים אותם, האבנים שהתנפצו פה, בבקשה? כן, אבל אני אומר מה שפה למטה התגלגלו. ובכן, האבנים הללו שהתגלגלו, זה האבנים, אבני גזית, אבנים מיוקרות. אבל למה זה היה לו חשוב להכניס את זה פה? כולנו נפגשנו בזה הלילה. מה כתוב במגילת איכה? אותם? אבל אתה לא נזכר אבנים. זה הזכירו כבר. כתוב שהוא שם, כתוב גזית, הוא שם גדר בעדי גזית, איך? דרך דרכי וגזית. כמובן הוא התכוון לומר, היו דרכים וחסם אותם, אבל לא סתם, אלא בטונדות כאלה ענקיות. וכן, אז הוא השתמש באותם גזית. אז אותה גזית שהייתה משמשת לבניין הבית, גדם בגזית, הוא חסם לי את הדרך בצורה כזאת. זאת אומרת, לא זו בלבד שאין, יכול להיות שלכן השימוש במושגים הללו היו גם על החורבן וגם על הסכנות שבא אחרי זה. אני עובר לקינה הספרדית. אני לא יודע שוב מה קדם למה, אבל יש פה ברור יחסי גומלין או השפעות או דברים כאלה, או אולי באמת גם הקינה שכתובה פה אצל האשכנזים גם יסודה אצל המנהג הספרדי. אוי כי קינה רבת, אפשר לראות ממש השפעה, מפי בן ומפי בת, והיא נועם נשבת במוצאי שבת, אלא שהוא השלים דברים נוספים, לא רק על והיא נועם, אלא עוד דברים שחסר במוצאי שבת. ובשעת הבדלה, לא מבדילים, על כל פנים לא על הכוס, הרשע וכל יללה, איכת ואומללה ציון ההוללה, זאת אומרת ציון שהייתה מהוללת או בנותיו לא הוללו, ער בפתע נבהלה ושולח במקדש לבת, שוב השתמש בלבר בהוראה של אש, אולי למורה האש.
ושולח במקדש לבת, היה יפה אמרת. זאת אומרת, אם למעשה בשעת היופי, בשעת ההבדלה מצוין, יפה, הוא צדק. ובשעת ההבדלה, זאת אומרת, בזמן שהיה זמן של הבדלה, אז נכנסו, אולי עוד יותר טוב, כתוב, מה אומרת הגמרא בתנית? הגמרא בתנית אומרת, כיצד הם נכנסו לשם בזין ובחטא, הם השתוללו במקדש, וכל שישמעו בבית השם כיום מועד. זאת אומרת, הם שם התהוללו. ולפנות ערב, הם הציתו אש. זאת אומרת, אז זה יפה אמרת, נכון? עד בשעת הבדלה הרשע וכל יללה הרשע שירישו בכל נתנו בבית השם כיום מועד, אחד והומלל הציון ההוללה, והר בפתע, והם חשבו אוטוטוט, אולי הוא רומז פה גם למה שפלביוס מספר, שבישיבת מתכל רומי בראשותו של טיטוס, הוחלט להשאיר את המקדש על טילו. אין אנחנו יודעים עד היום אם זה אמת היה ככה, או פלביוס ביקש לאיזשהו להצדיק את עצמו, שהוא נתן את ידו לדבר הזה. אבל יש סברה לזה שטיטוס, בגלל העוצמה שהבית הזה הפגין, טיטוס אמור היה להשאיר אותו כדי לראות את מה הוא הצליח לכבוש. על כל פנים, שלא על פי התכנון, זרק חייל רומי לפיד, והוא שלח את זה לאחת הלשכות שהייתה מקורה בעץ, ואז קרה מה שקרה. כמובן, הקדוש ברוך החליט, אז לא עזר שום דבר, גם לא טיטוס והמתכל שלו. אבל בעיקרון, אז הפתע שבדבר, איך בפתע נבהלה שלא על פי התוכנית, ושולח במקדש לבת. איך נהפך לאוי כל שיר ולהבה כל מחול, ומספד מר חול תחול, ואין מבדיל בין קודש לחול, ביום זחלתי זחול, זרים נחלו נחול, מקדשי נחלת חיבת. וחלילה לאגומים, זאת אומרת, עוד דבר שלא יעשו במוצאי שבת, לא יריחו בסמים. ערכת הבסמים יש לה כמה נימוקים. אחד הנימוקים, בשביל הנשמה היתרה שמסתלקת. הנשמה היתרה של כלל ישראל נעלמה, אז מה אתה מנסה לעצור או לחסום את הנשמה היתרה שלך? אז חלילה לאגומים, האבילים השוממים, בליל זה פקוד אשמים, להריח עצי בסמים, אבל פה בא הסבר נוסף, את כתורת הסמים בוססו יהירי לאומים, וביום זה מימים לבחי ידי עד סיבת. אז קודם כל בא פה איזה השלמה. ביתיבו את הנרות יקטירנה, שוב, לפנות ערב זה הזמן שבו מקטירים את כתורת הסמים. יש במדרש שחלק גדול מהמנהגים שאנחנו נוהגים בתשעה באב, הקדוש ברוך הוא שאל כביכול את המלאכים, איך נוהגים מישהו אבל? אז הוא אומר, הוא מכבה את הפנסים, תכבו את האורות, כל מיני כאלה דברים. הוא אומר, להריח בסמים הוא אסוציאטיבי לכתורת הסמים. אז איך אפשר להריח עצי בסמים בלי שהוא מתעלם מהנשמה היתרה ומכל הדברים האחרים? הוא אומר, סתם אני, איך אפשר להריח בסמים כשכתורת הסמים היא לא קיימת? אבל בוססו יעירי לאומים, דהיינו הם ביזו כמובן את כל עבודת הכתורת, וביום זה מימים לבחי עדי עד סיבת, נו מה פשעת? אותם? הבחייה לדורות, ובכן לבחי עד סיבת עדי עד הבכי, זה היום מן הימים. חלף וינועם, או חלב וינועם, כל פה יליל ברעם, איכה ישבה בזעם העיר הבת ים, יום שרו מין מרעם, זאת אומרת, סילקו אותם מבית המראה שלהם, או מירושלים, ממש כזה, ידידים נצורים כבו בבת. אז עוד פעם, יש לנו פה את העקבות של שמירת שבת, של אינצוכם כמו בבת, תמורת ואינועם. הפיוט, זה כבר בדף הנספח, אני חושב, עוד פיוט קינה ספרדית, שכאמור כאן משולב היסוד של ההבדלה. אני הגבר הכונן, בליל זה במר ואתונן, תחת ואינועם, איכה זהב יואם.
שבת זה ליל תשעה באב, בצאתו הילל ועדיו, ואמצא כוס תרעלה תחת כוס ההבדלה. לכן אנחנו מכירים, יש כוס של תרעלה, וזה הכוס של הרעל, יין רעל מסכתי וכו', מכירים את הנבואה של ירמיהו להשקוט את העמים וכו', אז יש כוס של הבדלה, אותה בריקת הגפן שאתה אומר על ההבדלה, אז מלשון חז"ל הכוס של הפורנות, אז אם אני אשתה כוס של הבדלה ידמה עליי כאילו אני שותה את כוס התרעלה, או כיוון ששתיתי את כוס התרעלה אני לא יכול לשתות את ההבדלה. לדורות קבעתי נהי בליל זה וקוננתי ואבכה ושב משמים ולא אריח חצי בסמים. מר לי מר באבוני וגברו עליי מעניי בסוף עיר הקודש בורא מאורי האש. כן, זה אירוניה, או באיזה, או אפילו בצידוק הדין. מוצאי שבת היה, אז הייתה מדורה, הייתה מדורה שאפשר כאילו לברך על הבורא מאורי האש, אבל זו היא המדורה שהמקדש נשרף. זאת אומרת, פה שתי תמונות משחקות, מצד אחד בורא מאורי האש, אבל לאנשים שהיו נוכחים בזמן שם, אני אשאל בציניות אירונית, מותר לברר בורא מאורי האש על מקדש שרוף? מי שראה מקדש שרוף, יש לו מוצאי שבת, אז הוא עוד רוצה לברר בורא מאורי האש. אז הוא אומר, בשרוף עיר הקודש בורא מאורי האש. במוצאי שבת, אפגיל לבבי שבת, אולי רומז לפיוטים של ישמח לבבי ומשהו כזה, וירבה יגוני ככל המבדיל בין קודש לחול. ראה כי אין מנחם ואחזר שב מרחם, ומעט שב מי לרחם, ובעת תשע באב יתומים היינו ועיניו. מיום נתנו קולם, אבות בליל זה חטו במעלם. כמובן שפה צריך לנקד אחרת, אבל בגלל החרוז. צריך להיות מיום נתנו קולם אבות. האבות נתנו קולם, איזה אבות? שבבוא המרגלים. בליל זה חטו במעלם, אבל בשביל החרוז, אז הניקוד הוא אחרת. אבל על כל פנים, מיום שהאבות נתנו את קולם, ומעלו בלילה הזה, קבעתי לי בחייה, אני אקבע לכם בחייה לדורות, ענייה וענייה. אבל מה קורה? אבות חטו ואינם, ואיך אסבול אני אבונם? האם שוכן הרבות יומתו בנים על אבות? קום ברחמך אלוקינו ורחם עלינו, והפך אבלינו לססון בכל לב ישחה אדון, נחם אבלי ציון מייחלים ישעו פדיון בשוב שבות בני ישראל ובא לציון גואל. מה הוא עשה פה ובא לציון? היה חסר לו. הרי ראינו שהגאונים והטור השמיטו, אחרי שצריך כבר להגיד ואתה קדוש, הם השמיטו את ובא לציון. איפה יש ובא לציון? הרי יש חורבן. אז לכן הוא סיים את הפיוט ושוב שבות בני ישראל ובא לציון גואל, כאילו אז נוכל לומר את ובא לציון שאנחנו השמטנו אותו מתוך ואתה קדוש. ואז על כל פנים לפי מה שמצאתי במחזור של דיבורנו, אז מברכים בורא מאורי האש. זאת אומרת כאילו לא סתם בורא מאורי האש, אלא יתרו אותו או שיבצו את ברכת בורא מאורי האש בתוך פיוט שכולל בתוכו את החיסרון של ההבדלה, את כוס היין, את הבשמים, את סדר הבדלות, ואת התקווה לגאולה, אותה גאולה שכשאנחנו מבדילים במוצאי שבת רגילה, אנחנו אומרים הרבה פסוקים של גאולה וישוע. זה כל מוצאי שבת. את מה שאת אומר אני מוכן להמתיק יותר. לבורא מיני בשמים חלף איננו, השבוע הזה לא נברא בורא בשמים, המורה אי אפשר לוותר, למשל על הבדלה נבדיל בעזרת השם מחר בלילה. זאת אומרת עוד פעם נמנה סדרה של הבדלות, אבל אם מישהו מבדיל ביום שני מפני שהוא היה אנוס, אז הוא לא מברך, אז לא מורה האש ולא בשמים. אז מורה האש ברחנו עכשיו מפני שזה, אתה צודק, מפני זמן היצירה שלו, אבל את בורא מיני בסמים עבדנו. יש כמה הסברים לאותו מאמר שבו אנחנו עומדים. למה אותו לילה, מוצאי שבת היה ומוצאי שביעית הייתה? אז פה מופיע ההסבר של המהר"ל. ומפני כך מוכן מוצאי שבת לחורבן, שכל הימים נמנים לשבת, שנמשכים ודורכים אל המנוחה, ואל ההשלמה הוא השבת הולכים הימים. חוץ מיום ראשון שנקרא יציאה מן השבת, שהוא השלמה ולקח הוא מוכן לחורבן. טוב, מי שמכיר את הסגנון של המהר"ל יכול לראות פה איך זה הולך ככה. מוכן פירושו של דבר מסוגל, ומפני כך מוכן מוצאי שבת לחורבן, זאת אומרת, זה יום שהחורבן מתייחס אליו. מדוע? שכל הימים נמנים לשבת. זאת אומרת, כל הימים יש להם איזה מטרה שהם מבקשים להשיג, שנמשכים ודורכים, דיים דורכים, הם צועדים אל המנוחה ואל ההשלמה, הוא השבת הולכים הימים. אנחנו עונים ראשון לשבת, שני לשבת, אנחנו מרגישים שחסר לנו, ודיינו, התוכן של הימים הוא שהם מבקשים להגיע לכלל השלמה. חוץ מיום א', כל הימים הם פונים אל השבת, אבל יש יום אחד שבו הוא עזב את השבת, זה מוצאי שבת. מוצאי שבת לאו דווקא היממה של הלילה, אלא גם יום ראשון. יום ראשון שנקרא יצאה, אמרתי שהיסוד הזה מופיע שם ברמז. חוץ מיום ראשון שנקרא יציאה מן השבת, שהוא השלמה. השבת היא השלמה, אבל אם אתה, למה בכלל יש מוצאי שבת? אם אתה נמצא בעולם שכולו שבת, איך יש לך בכלל מוצאי שבת? אין לך אינמי. אנחנו עושים כל מיני מעשים כדי להרחיק את הזמן של ההבדלה, כדי להרחיק את הזמן שבו אתה... על כל פנים, הנסיבות של הלילה מיוחדות במינם. יהודים מסתובבים בבגדים של חול במוצאי שבת, לא ראינו אצל רבות. מתי יהודי היה? לכן מי שפושט בגדים במוצאי שבת, מי פושט בגדים של שבת? כשהולכים לישון אי שם במוצאי שבת, אז פושטים את הבגדים, ואז ממילא למוחד בבוקר כבר יום ראשון. אבל מה שהיה במוצאי, זה מלווה מלכי כזה, זה נמשך כל הדברים האלה. פרט למוצאי שבת של תשעה באב. ואז אתה, וכאן באמת העוצמה של החורבן. פתאום אתה נאלץ, כאן אתה מרגיש את החסר הגדול, לכן הוא מוכן לחורבן. וכן מוצאי שביעית עצמו, שהשביעית נקרא גם כן שבת, אותו מחזור שיש בימות השבוע, יש בשש שנות העבודה בשביעית. והיינו דקאמר שמגלגלים חובה ליום חייו, וזכות ליום זכאי, כי מוצאי שבת היה יציאה מן המנוחה. אבל האמת היא, שיש בשם ישמואל הסבר שנראה, מצלצל, נדמה לי יותר אלגנטי. גם על מוצאי שבת וגם על מוצאי שביעית. הוא משתמש ביסוד שאמרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים של בעל אור החיים. אור החיים אומר, הגמרא אומרת, שכל האומר בייחול בערב שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הביטוי הזה שותף לקדוש ברוך הוא, זה ביטוי שצורם את האוזניים. מה הוא שיתוף? אחד נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך עזרה, הוא צריך איזה הופ שיגידו לו. מה זה שותף לקדוש ברוך הוא? אז הוא מסביר כך. העולם נברא לכתחילה רק לשישה ימים. כל סוף שישה ימים עומד העולם לדיון. הוא יזכה בפוש נוסף עולם. מי שאומר ויחולו בערב שבת, נותן לעולם את זכות הקיום שלו, ואז הקדוש ברוך הוא מעריך את ימי העולם בעוד שבוע. נמצא שמי שאומר ויחולו, אז הוא נותן לעולם זכות לעוד שבוע ימים. יופי. ישראל לא שמרו שבת, אז באמצע השבוע אי אפשר היה להרוס את העולם, אי אפשר היה להרוס את המקדש, כי העולם קיבל כבר את כוחו מהשבוע הקודם. אבל כיוון שבמוצאי שבת ישראל לא המשיכו את הדבר הזה, אז זה פקע. אותו דבר הוא אומר בשביעית. את ארץ ישראל נותנים ליחידות של שבע. מה שקרוי בלשוננו עם אופציה של הערכה. גמרת את השבע הזאת, שמרת שמיטה, אתה מקבל הערכה נוספת. מוצאי שביעית הייתה, רוצה לומר, גמרנו, זה הפסיק. מדוע מוצאי שביעית הייתה? מכיוון שהמשנה הרי אומרת שעל מה חרב הבית, על שלא שמרו שמיטה. גם הפסוק בויקרא, גם הפסוק בדברי הימים, וגם המשנה באבות. אז הוא אומר, למה מוצאי שביעית הייתה? הקדוש ברוך הוא אמר, למה יסיים מגיע לכם חומר קודם? רק זה כבר הלך לכם מהאופציה שהשארתי לכם. אבל עכשיו, כשכיוון זה מוצאי שביעית, אז ממילא האופציה הזאת תיפסק. הקטע האחרון הוא מהגמרה בסוטה, שמופיע גם בנצח ישראל בפרק חפת. אני קורא קודם את הגמרה בסוטה. מי שחרב בית המקדש, זה באותיות הקטנות. בתל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי המנה רב שמעון גמליאל אומר יעיד רב שמעון אמיר רב שמעון משחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו כללה אמר רבה כל יום ויום מרובה כללתו משל חברו אם כל יום העולם יותר יורד אז איך העולם באמת נשאר קיים ולעל מהמאי כמוקים אז איך העולם עומד עם כל יום ומדרדר תרץ את הגמרא, הקדושה דה סידרה וההי שמי רבה דה אגדתא. יש לנו איזה תחליף שעוצר את הסחף. זה שאומרים קדושה דה סידרה, עוד פעם אומרים ואתה קדוש עם התרגום, ואומרים אמן יהי שמי רבה בסוף הדרשות. זה הגמרא. אז נראה... קצת במערל, אין לך יום, המשנה הזאת באה לבאר לך. כאשר נחרב הבית, שנמשך אחר זה חיסרון בעולם הזה, במה שבית המקדש שלימות לכל העולם, וכאשר חרב בית המקדש, היו התחתונים נבדלים מן העליונים, כי על ידי בית המקדש היו עליונים למטה, ולפיכך הייתה הברכה בתחתונים על ידי בית המקדש, וכאשר חרב הבית לא הייתה נמצאת הברכה. איך קרא שלמה לבית המקדש? בית עולמים. בית עולמים שני עולמות, דהיינו עולם הבא, העולם העליון והעולם שלנו. המקדש הוא מקום החיבור, מכון לשבטך עולמים, שבו נפתח צוהר לעולם הנצח, בו נפתח צוהר לעולם העליון, בו יש פגישה של מעלה ומטה. כיוון שלמעלה אין מגבלות, כיוון שלמעלה אין שום מיצרים, אז אם הלמעלה יש לו שגרירות בעולם שלנו, גם העולם שלנו מקבל מימד רוחני. אם אבל המקדש נחרב, אז זאת אומרת שהשגרירות של העולם העליון מסתלקת, אז העולם שלנו נשאר במסגרת החומרית שלו, ולכן יש לו מגבלות, ולכן יחול עליו חוקי החומר, ולכן הוא יחרב וכו'. אז כשכתוב פה, שאין לך יום, שאין לו, בו כללה, כי ברכה היא התפשטות, והכללה היא הצטמקות. אני חוזר למערל, והמשנה הזאת נזכרו בדברים גדולים ונוראים מאוד, אי אפשר לפרש יותר, רק תעמוד על הדברים אשר אמרנו, כי איך חורבן בית המקדש היה מחסר העולם, עד שנמצא בכל ואי אפשר לפרש יותר. אמר רבה בכל יום כללתו מרובה. ביור זה, כל העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון, אשר אין לו ביטול, לעולם העליון, ולא ייפול תחת הביטול כלל. ועל דבר כזה, קי אלמה. לכן העולם שלנו יש לו, לנו יש בו הרגשה של נצחיות.